אנחנו נתחיל עוד פעם, אלו השני בנים היו נקרים בפי העולם הזה, בכינוי רחב הזה, בכינוי איתם בדפים האלה. שנייה אחת, עמוד 2, אלו השני בנים כאן, ואלו השני בנים עמוד 2. ואלה שני בנים. לא זו, טוב, שפר. בעמוד 2 שבאלה שני בנים. תביא כיסי. שלום נתן. ואלה שני בנים היו נקרא בפי העולם זה בכינוי חכם וזה בכינותם. אף פי שיש כמה חכמים וטעמים בעולם, אף פי כן כאן היה ניכר הדבר ביותר, כי שניהם במקום אחד ולמדו ביחד, וזה נעשה חכם ופלג מאוד, וזה היה טעם גדול מאוד. והסקוקי, ששם כותבים כל אחד עם כינוי פמיליה שלו, היו כותבים, אז זה כינוי חכם ואז זה כינוי תם. כלומר, אני מתחבט מה רב נחמן רוצה להבליט כאן בנקודה הזאת. זה לא סתם איזה שאתה אומר על מישהו סלנג שהוא חכם, he's smart, he's foolish. זה לא במובנים כאלה. יש משהו הרבה יותר עמוק בשם התואר הזה. עד כדי כך שהיו רושמים להם את שם המשפחה שלהם, זה מר חכם וזה מר תם. רב נחמן רצה כאן להבליט, אולי יש לכם איזה רעיון, מה באמת הנקודה, למה זה כזה חשוב לו להבליט ש...
אני חושב שאולי הוא מתכוון לממד היחסי, זאת אומרת, שיש כל מיני דברים בעולם, יש חכמים, יש תמים, אבל בגלל שהוא אומר ששניהם באו ממקום אחד, וכאילו הסתכלו עליהם אחד ליד השני, אז התבלט הניגוד. אז אם אתה סתם ככה, אז אתה חכם, אבל לא חייבים לשים לב לזה. אבל אם אתה הולך עם הבן זוג שלך שהוא מנוגד לך,
זה מאוד מבליט את העניין.
אז כן, אז על רקע הזה...
זה מאוד יפה, שבן אשם אז מאוד יפה. זאת אומרת, יש שמיה שהם היו ביחד, באמת דווקא, כלומר, השוני ניכר בעיקר אצל הדומים. דווקא הדומים, העובדה שהם דומים, זה מה שמבליט גם בדיוק את הפער ביניהם. כן, בבקשה,
זה גם משקף מה שחסר להם. רוב האנשים
הם מורבים לחסר להם
וזה וזה.
זה מאוד יפה,
חסר לו בעצם.
זה מאוד יפה. אז באמת, זה נותן לי כאיזו מחשבה כזאת. זאת אומרת, אם זה ככה, אז באמת המושג חכם ותם, כל המובנות שלהם זה כשניצים אחד ליד השני. זאת אומרת, אין... הייתי שם בשם אחד הרבס, זה דבר של הצחם מנה, שם אחד הרבס שכתוב שרבקה הלכה לפתח בתי עבודה זרה, יסב רצה לצאת. כשפתח בתי מדרשות, יעקב רצה לצאת. אז הוא שואל, מי נשכחו לפתח בתי מדרשות, יעקב רצה לצאת ולא יוצא, כשיסב מפריע, הוא היה ראשון. אבל כשיסב יהיה לפתח בתי עבודה זרה, שיצא. למה רצה לצאת שיצא? אז הוא אמר שאם יעקב ישאר בפנים, אין לו בשביל לצאת. כל מה שיש לו לצאת, אם יעקב גם יוצא, אז יש אקשן. אבל אם יעקב נשאר בפנים, הוא נשתה אחות, אז יש מה לצאת.
לא כיף.
אז זה באמת, החכם והתם, גם כן, כל הערך של החכם, כל החיות, כל הסיפור הזה מתנדד בעצם בסיפור של הניגוד. כל החכם מתבלט בחוכמתו, על רקע שהתם הוא מה שהוא, וכל התמות של התם מתבלט בתמותה, על רקע של החכם שמה שהוא, זה כל הסיפור, הסיפור של שבעצם של הכתבים. אז זה באמת מאוד, מה שאמרת זה מאוד יפה, זה באמת, הם באמת גדלו במקום אחד, ואז באמת השם שכל אחד זה חכם וזה תם, שוב, גם ברישום של העיר, לא היה תם לרשום חכם לבד. כל הערך של הרישום, שיש שם חכם ותם, כלומר, אז יש תם לרישום הזה, שיש אחד שהוא חכם ואחד שהוא תם, עכשיו יש סיפור. אחרת אין פה סיפור. אחד שהוא חכם, אוקיי, יש הרבה חכמים. ויש אחד שהוא תם, אני לא יודע סיפור, יש הרבה תמים. אבל יש אחד שהוא חכם ואחד שהוא תם, אז יש כאן באיזשהו מקום סיפור. מה נשמע? אנחנו חוזרים כאן מהפעם שעברה.
אין מנהגים, זה יחסית.
כן, זה פחות או יותר ככה. כבר באמת זה דבר מאוד יפה, ובמיוחד אם אני לוקח את זה אינטרפרטציה, שזה מדובר בעצם על הדמות של רב נחמן עצמו, שזה התרוצצות בדמות של רב נחמן, בין החכם של רב נחמן החכם ורב נחמן התם, שזה בעצם מה שנראה לי הקריאה, זה סוג של קריאה שאני מעדיף לקרוא אותה ככה, שזה לא מדובר סתם על אנשים, מדובר פה על רב נחמן עצמו, אז באמת כאן המתח הזה בין החכם והתם, הוא באמת נוצר, באמת בגלל שיש באמת שני כתבים, יש פה שני מקומות בדמות, ושניהם גדלו מבית אחד, שניהם מאותה נפש, והוא כזה והוא כזה, עד כדי כך שזה כבר הופך להיות למעשה. יש בזה עוד נקודה, אני חושב, הרבה פעמים יש איזו חתירה בעולם המודרני ליצור סוג של הרמוניה, ליצור סוג של לטשטש דווקא זהויות חדות. כלומר, אז הוא נגיד יש לו גם, הוא גם חכם וגם תם, המטרה בסופו של דבר שהוא יהיה איזה דמות ממוצעת, שיהיה משהו, מין, משהו באמצע כזה. ודווקא רב נחמן באופן מאוד אופייני לא תמיד רוצה לחדל את הניגודים. יש צד שחכם, אז אתה חכם עד הקצה, ויש צד שאתה תם ואתה תם עד הקצה, והקרע הזה, כל הסיפור בעצם מתנדנד על הקרע הזה שיש בין החכם והתם, הוא בעצם איזו הצעה של רב נחמן. לקחתי פה כלים שמורים. הקטע הזה הוא באמת, מה אתם אומרים על זה? באמת אני באמת חושב שהרבה פעמים יש לכל אחד מאיתנו צדדים שמנסים באיזשהו מקום ליצור המון, מה שנקרא, דיפוזיה או סינרגיה בין מקומות שהם כדי ליצור בסופו של רבעון סוג של אמצע כזה. וזה באמת, אצל רבי נחמן זה מאוד אופייני, לרבי נחמן האיש הקצוות, האיש שתמיד חי באופן קיצוני את הניגודים דווקא, וכאן בעצם הוא נותן לזה ביטוי, אולי זה הפירוש של האמירות האלה, שזה נקרא חכם וזה נקרא תם, וגם בספרי מרשם התושבים לזה קראו חכם ולזה קראו תם, ויש משהו מאוד נחרץ וטוטלי, כל אחד, כלומר, אל תנסה לטשטש, אל תנסה ליצור דיפוזיה, אל תנסה, להפך, קח את הקצוות האלה ותחיה ותשאיר אותם, כל אחד במקום שלו. אלה שאלות שיש להם אגב השלכות נורא ממשיות על החיים שלנו. פעם אחת, יאללה, קדימה, בא המלך לאסקוקי. הוא מצא שהיו כתובים שם אלו שני בנים, זה בשם חכם וזה בשם תם, והיה בעיניו לפלא, שאלו השניים יחודים בשם חכם ותם, ונתבע המלך לראותם. תמיד הביטוי הזה של נחמן משקוע המלך, משקוע עם הגנב, שאמרנו לפני שבועיים כאן את הסיפור על הגנבים והברסלבים, שעל מי הגנב ונשקוע המלך על ראשו. כלומר, המלך שמיד תמיד שיש סיטואציות כאלה של פרדוקסים, אז זה מגיע לאיזושהי תאווה של המלך לראות אותו, נשקוע המלך על ראשו. אנחנו אוהב את ההתחכמיות האלה, שגם, והמלך אוהב את הדברים האלה, זה לא מלך מרובה שאוהב את המיינסטרים, זה מלך שאוהב את הקצוות, שאוהב את דווקא את הצדדים, כאילו וואלה טוב וואלה, יש כאן, זה חכם, זה טעם, זה מעניין, כאילו יש פה משהו שכאלה המלך, נתאווה המלך לראותם. בבחינתו של רב נחמן, התאוות של המלך זה תאוות כאלה של קצוות, לחפש, מכיר טוב, התאוות היא לחפש את הקצוות, זה בעצם הנקודה, ואז רוצה לראות איך העסק עובד, עכשיו המלך, אם יש לך אחריהם פתאום, שיבואו לפניי, תשאי לב, יש עוד? שיבוא המלך, אם יש לך אחריהם שיבואו לפניי, יפחדו מאוד, והחכם יסתפו את התארתם לגמרי, כן? ואתה גם כן אפשר שישתגע בחמת פחד, כן, עכשיו המלך הולך להתגלות, יש פה איזה סוג של חרדה נוראית שהמלך יתגלה. הוא נראה מעניין, רב נחמן מציג פה את החרדה ממה נפשך. אם מדובר על החכם, אז החכם יסתתנו תם ותם, כבר שהמלך מגיע, אז כבר מי יתם מול המלך? ואם זה יהיה התם, אז התם ירגיש פה מאוד, התם יהיה פה מאוד מבוהל, ו... איך אתם מפרשים את זה? בואו נעשה את זה ביחד. מה באמת הנקודה של הופעת המלך? ולמה היא כאן מזעזעת גם את החכם וגם את התם, עד שהמלך מחפש כאן פטנטים איך סחור סחור להגיע אליהם שלא לא לטרוף את הקלפים? מה בעצם המסר כאן? מה רב נחמן רוצה לומר כאן? אוקיי, טוב קובי. עכשיו אני מרגיש שזה משהו שהוא...
זה האלמנט של הפחד. הפחד הוא מקלקל את השורה.
מה פתאום יהיה פחד?
מה?
רב נחמן הוא אדם שרגיל לזה מלאכים, לא? כמו הגר שאתה רגילה לראות מלאכים. רב נחמן רגיל לראות מלאכים. רב נחמן לא מתרגש מלאכים. זה מלאך יבוא סבורות, מה הבעיה? רב נחמן עושה כאן איזה סיפור שיש איזה מין אימה כזאת נורא שהמלך מגיע. והאימה עד כדי כך נוראה שהחכם יאבד למעשה את כל טענותיו. ו... זה נקודה נורא עמוקה, זה נקודה נורא עמוקה בעיניי. זה מזכיר לי את ה... זה מזכיר לי את ה... מעשה במלך ובשפחה שהתחלפו, שהבן מלך נפל לשכרות ולזנות, והיה מתענח וגונח כל פעם. איך הסיפור כאן ב... זה ביטור עוד מאוד...
יש גם עניין של חוסר אותנטי.
במה?
שבפיזיקה יש פרינציפ הייזנברג, שברגע שהם נכנסים למשהו אז משנים את זה. אז המלך מכיר את זה, בעצם הנוכחותו הוא בעצם, הוא, אנשים לא יכולים להיות עצמם בנוכחות שלו. הוא בעצם, הוא מונע אותם מלהיות עצמם.
נכון, אני מסכים איתך. יש כאן, אולי, אני רוצה לראות את המשפט של הרב עצמו אומר, זה פה? זה איפה זה שהיה? זה גונח, מתענח, שואל להתפס לחוכמה.
לא, בקבצנים.
בקבצנים, בקבצנים, בדיוק. בקבצנים, בדיוק. בקבצנים, בקבצנים כאן שהוא בהתחלה, בהתחלה, בדיוק, בדיוק, בקבצנים בהתחלה. הנה, כאן. זה בקבצנים. והבן מלך מחמד שהיה לו טוב, כי נולד עם טוב, היו לו מידות טובות וישרות. הנזכר לפעמים נלחנו בעולם מה הוא עושה, והיה גונח, מתענח. על זה שנפל לי בכל כאלה איתה כל כך ומתענח בעוד. אבל תכף שהיה נתחיל להשתמש בשכל, חזר ונתרזק לחומות של האפיקורסות וכו' וכו'. ההנחה הזאת, הקרחץ הזה של האדם שנפל למבוכות, לספקות, לתהיות, פתאום זה מזכיר את הסיפור של הדתל"שים שהולכים ככה בליל שבת, שהולכים לדמה בליל שבת, אחרי שכבר נהיו דתל"שים, ופתאום אחד נזכר שלא יתפלל לערבית, זה צריך מניין, מניין. משהו, זה הגונח מתענח תמיד, פתאום מינכה, מינכה. ולא יכול להשתחר מזה, כבר מזמן לא שם, אבל כבר לא יכול להשתחר מזה. אז גם אבי מלך הזה גונח מתענח תמיד, ואני חושב שכאן רב נחמן בא להביע את הנקודה, איך מי ש... אנחנו דיבר בהרבה מקומות נגד החוכמות, שזה המחקרים, זה אפיקורסות וכו' וכו', והסיכוי היחיד של החכם, איזשהו מקום להיזכר במלך שהוא נתקף פחד. כשהמלך מגיע, פתאום זה כבר... זה מה שמצליח להסתובב טענותיו. כל מה שאדם חי במודעות העצמית שלו, הוא מאוד שבוי בתוך עצמו, הוא תמיד יחזור על הטקסטים הרגילים שהוא רגיל לדבר אותם. הוא תמיד נמצא, שום דבר לא יזיז לו. הוא תמיד נמצא באותו מקום. נגיד, אנחנו לומדים כאן ביחד עכשיו, ואנחנו גם עכשיו חכמים, ולכל החבר והחוכמה שלו, מהמילה פה, מהמילה שם, דנים וכו'. זה נכון שפתאום המלך יגיע. אמצע הדיבור המלך יגיע. פתאום יהיה איזה מין פחד כזה שאף אחד לא יסתור מה נאמר לפני רגע, בגלל שפתאום יש איזה אימת המלך מגיע, ופתאום יש חוויות כאלה שפתאום אתה משהו, הכל נטרף, פתאום אתה לא יכול כבר להגיד, כל מה שלפני רגע היה מאוד מלומד, מאוד בשליטה, מאוד, פתאום הכל נטרף. וזה מה שאנחנו רצה לבטא כאן, אני חושב, שהמלך שולח אחרים. ויש מקום, כל העולם של האדם, כל הסובייקט האנושי, הוא תמיד נמצא בסרט שהמלך לא נמצא כאן. מצד שני, המלך יופיע פתאום, באמת זה ירוג אותו לגמרי, כי הוא הסתתמו טענותיו, הוא השתגע מרוב פחדתיו, ובאיזשהו מקום הוא טורף את כל הקלפים, אז המלך חייב באיזשהו מקום, המלך חייב באיזשהו מקום להסתתר. כשהמלך יהיה נוכח מדי, יהיה גלוי מדי, אז העולם לא יוכל להתקיים. ואני חושב שאנחנו רוצה לומר כאן איזה כנקודה נורא עמוקה, שבאיזשהו מקום יש רגעים בחיי אדם שפתאום המלך מופיע, פתאום אדם יכול לקף איזו חרדה איומה, כי פתאום היה איזה חלום, בחלום אתה לא יכול לשחק משחקים, את החלום אתה יכול לקום, אתה יוצא בשיווי המשקל. והדבר הזה הוא באמת יוצא לסוג של מאזן אימה כזה, שאתה כבר לא יכול להמשיך מהנקודה הקודמת, כי ברגע כאן יירה משהו שכבר לא מאפשר לך. וזה בדיוק הנקודה שאנחנו רוצים לשבור כאן את המעגל הזה. הוא חש, אנחנו חש כל כך מודרני כבר, שהוא מרגיש שהכל בשליטה, כבר הכל בשליטה, הכל שום דבר לא יכול לזעזע אותי כבר, כי אני על כל שאלה תשובה, כל דבר יש לי מה להגיד, כל דבר יש לי כבר מנגנונים שלמים שיצרו אותי, שיכוונו אותי, אני כבר אין לי שום בעיה, אני יודע שאתם לא... החיים כבר נהיים מאוד מתוכנתים, אתה יודע, אתה לוחץ פה, אתה יוצא שם, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה. הנה, מנה שהולך לשופט, אתה מכיר את השופט הרבה שנים, יודע איפה החולשות שלו, איך אפשר לעבוד עליו. אז הוא, יש לו טיעונים כבר בבית שככה, פתאום יבוא השופט עם איזה הרשעה חדשה, פתאום נזרק לחלל, אני מתוח משהו שאומר חוויות כאלה, פתאום משהו במקום לא צפוי, ואז פתאום מתחיל לדלבל, כלומר כל התוכנית כבר לא עובדת, אני כבר אני תכנתי איך לבוא ככה או ככה, פתאום אני יכול להכין שיעור, פתאום יבוא מישהו, פתאום איזה מקום בכלל לא, מקום לא צפוי, פתאום הכל מתבלבל כאן, אתה צריך להתחיל לחשוב מההתחלה, וזה את החוויה הכי עמוקה, כבר שאתה צריכים לטרוף את הקלפים, אתם צריכים כבר, ברגע שאתה צריכים פה לטרוף את כל המוכר, לצורך איזה חשיבה אחרת לגמרי, אתה כבר לא יכול להמשיך את הטקסטים המוכרים, אתה באיזשהו חייב כאן להתחיל איזה דיון מחודש, אז בעצם העסק מתחיל לנוע, וזה מה שמצד שני, אם הדבר הזה יהיה בוטה מדי ואלים מדי ונוכח מדי, זה יכול בכלל ליצור פה באמת סוג של שיתוק, ופה לא תוכל לעשות שום דבר עם עצמך, וכאן לך בא לומר פה את האיזון, מצד אחד התכלית של היהודי זה החוכמה והתמימות והשליטה, ולא תולר שהוא בעצם חילוני. מה זה חילוני? שהוא איזה חילוני לך, אתה... רפאל, רפאל, איך אתה מבטיח שלא אותו כאן? תצאית לספסל האחורי, אני כבר יושב לשם, כאן, מבטיח פה על השולחן, נמצא לספסל האחורי באותו. לא? אני בתוך המאיז, שים לב בקשר למיד אולי. עכשיו, אני חושב שזאת נקודה שרב נחמן מאוד התמודד, מאוד התחבר בה. מצד אחד רב נחמן היה חשוף לכל מיני הערות מיסטיות, מצד שני הוא היה אדם כבר מודרני כזה, היה אדם שמאוד... זה אני אוהב להשוות אותו לאדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן שהיה קצת מבוגר מרב נחמן, אומנם הוא נפטר שנתיים אחרי רב נחמן. אדמו"ר הזקן נפטר בתקוף עין ג' רב נחמן נפטר בתקוף עין א' בחיי תשרי, בכל המועד סוכות, אבל רב נחמן היה צעיר, הוא היה מבוגר מרב נחמן, והדבר הזה כן, תמיד הלך על אין עוד מלבד או שהכל, אצל הדבר הזה כן, כל התכלית של החסיד זה המיסטיקה השוללת, כבר להתעיין ולהיות עצמו כלא, כאילו אין עולם בכלל. רב נחמן מבחינות הללו היה בכיוון הרבה יותר מודרני, הרבה יותר חילוני, אפשר להתבטא ככה רב נחמן, שהוא כיוון במובן שבעצם הכל בשליטה, בעצם הוא רב נחמן בא להציע לנו כבר אז את העולם שהוא כבר חש על שהתחילה השכלה, הוא חש שבעצם הוא הולך להיות עולם שבעצם הוא נשען על האוטונומיה האנושית, על החירות האנושית, ומכאן הוא הלך ופיתח מה שפיתח, ומכאן מגיעים הרבה מהסיפורים שלו לכיוונים האלה, וכאן זה אחד הדברים היפים, שמצד אחד יש פתאום איזה ברקע סיכוי שהמלך יופיע, שהמלך שולח שליחים, הוא יופיע המלך, הוא יופיע, הוא יטרוף את כל הקלפים. מצד שני, רב נחמן אומר את זה, אבל לא בבת אחת, אתה צריך לשלוח שלוחים, סחור סחור. בדיוק זה המתח שרב נחמן רוצה לשדר כאן לעולם המודרני, שמצד אחד מותר לסתות רגע, אני ככה סתם בשנדח עלי הרוח, אני... צריך להוציא את הליבור מהגלות, יודעים מה זה להוציא את הליבור מהגלות? אם אתה נשאל פה, נכנסתי את רב נחמן קצת, אתה שוכח את עצמך, זה ליבור בגלות, אתה לומר את הסיפור, אתה זורם בתוך הסיפור. אם אתה רגע נעצר, אתה זוכר את עצמך על הסיפור, ברגע הזה כבר הדיבור יוצא מהגלות, אפשר לומר משהו מעבר לזה. כלפי מה הדברים אומרים עכשיו, אני באמת... סתם, שני דברים על חינוך דווקא. שהיו לי בשבוע האחרון. הבת שלי סיפרה לי שהיא יכלה לשמוע את הרב סטבסקי בתלמוד תורה באלעזר. אני לא מכיר אותה אגב, את הרב סטבסקי, אבל אני שמעתי על כל מיני דברים כאלה ואחרים. זה מרשים כנראה. והוא אמר שם להורים של ילדים, הוא אמר להם, הוא אמר שני דברים. דבר ראשון אמר להורים, אל תפחדו מהילדים שלכם. אל תפחדו מהם. יש לך משהו להגיד, תגידו להם. היום ההורים מפחדים מהילדים, אתם יודעים את זה. ההורים מפחדים מהילדים. כי לא יודע לאן זה ילך. אז אל תפחדו מהילדים שלכם. יש לך משהו להגיד? תגידו להם. והדבר השני, שעוד יותר נגע בליבי, זה... אמר לה בלמדים, אתם צריכים כל יום להתפלל על הילדים. להתפלל עליהם. שכל השמות שהביאו לפניכם, אתם צריכים כל יום להתפלל על הילדים. וואו, איזה יופי. ולקחתי שגם להורים, ההורים צריכים להתפלל על הילדים. מה זה להתפלל? זה לא אירוע מול הילדים. זה נראה לך לפני המלך, אתה מובן לפני המלך. להתפלל על הילדים. לא צריך לחכות שיהיה חולה רחמנא ליצלן, צריך להתפלל על רפואתו. יכול לעשות את זה גם כשהוא בריא וחזק ובסדר, אתה מתפלל את דבריך. יש בזה משהו אגב נורא, אני מדי פעם אגב עושה את זה.
גם כשאנחנו בריאים אנחנו חולים.
מה?
גם כשאנחנו בריאים אנחנו חולים.
כל אחד חולה אצל הצרות שלו. ואני חושב שיש פה, עכשיו מה שני, הדבר השני, שדיברתי עם מישהו מילדיי על האינטרנט, חשיפה, וכל הסכנות של האינטרנט שהם חינוך ילדים. אני לא התמודדתי עם זה כשהילדים שלי היו קטנים, פשוט זה לא היה. והיום זה באמת שאלות ממש מאוד מאוד לא פשוטות. ומה שבעצם אני רציתי לומר, שצריכים לתת לילד קצת, איך אני אדיר את זה? צריך בחיים, בלי שום קשר לאינטרנט או לבעיות ספציפיות מוכרות, צריך באופן כללי לחנך להימנעות, לחנך להתבודדות. היום הכל בסדר, הכל נמצא, הכל נגיש, הכל, מה שאתה רוצה עכשיו עוד דקה יש לך. ויש מקום, צריך בשום מקום להיזכר באלוקים. זה משהו כאילו שאדם מתבודד הרבה פעמים, אם אדם מתבודד, פתאום הוא קורא לו משהו שהוא לא מהשוטף, לא מהשגרה שנמצא בינך לבין העולם. ויצא ליצור את הנקודה השלישית. הנקודה השלישית היא תמיד נקודה מחוץ עליך. זה יכול לקרוא בתפילה, בתפילה, אם אתה מתפלל, תנסו את זה אגב אחר כך, תראו איך זה עובד. זה כמו מגיה, ממש. פתאום שאדם יתפלל על אשתו, או אישה יתפלל על האיש שלה. פשוט לרגע אחד לעצור, חמש דקות, פחות מחמש דקות, אם אתה מתפלל, להגיד, אדם יתפלל על ההורים שלו. סתם, בלי שום בת חיבור. אין ההורים שלו. הם לא יודעים מזה, הם לא צריכים לדעת מזה, אסור שידעו מזה. אבל יצא מפיו איזושהי תפילה לאבא שלו. והוא מסובך איתו וכועס עליו ושמח בו, הכל בסדר, הכל מוכר. אבל באיזשהו מקום, פתאום תראו איך שאלוקים נוכח שם. כי באיזשהו מקום, זה כבר לא הדו-שיח, אתה ואני ככה חמור לשני, במובן הכי, הכי... זה היה בעצם החילון במובן החמור שלו. שיש, אתה, הכל נמצא באיזה מין מגרש, שיש פה שתי נקודות, זה משהו בינארי כזה, שתי נקודות, טק, 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 הכל, אני, הכל זה, אתה אומר, אין שום נוכחות של אלוקים. אתה המלך יכול להיות נוכח, או בהתבודדות, או בתפילה, או באיזה מחשבה שאתה פורש הצידה ואתה עוצם את העיניים ושוקום, נותן שאיכשהו קצת, זה אוויר אחר ש... תן שמשהו יפלוש לתוכם, משהו שהוא... וצריך לתת לזה מקום. לתת לזה גם פשוט, זה מין עצה שאני אומר אותה גם לעצמי. וזה פעם, כבר אמר את זה, לא זוכר מי אמר את זה, שאולי בעל שם טוב, שמדי פעם צריך אדם להפסיק בתלמודו ולהיזכר בקדוש ברוך הוא. אצל לומדי תורה זה הכי גרוע, כי הם כל הזמן לומדים תורה, אז הם לא זוכרים את הקדוש ברוך הוא, כי הוא כבר לא נמצא כאן. אז מדי פעם שלא יפסיק בתלמודו, בשביל להיזכר בקדוש ברוך הוא. עכשיו אני מרגיש פה שהכניסה של המלך, שהמלך שולח, זה מה שהמלך, אני לפי דעתי רוצה להביא לכאן, את המקום הזה שבו הכל מתנהל כאן כסיפור מאוד, מאוד ברור, מאוד בודה. זה חכם וזה טעם. בספר בשם התושבים, זה מר חכם וזה מר טעם. הכל כאן עומד בדו-שיח של אדם עם החוכמה ועם התמימות ועם הסביבה, הכל מאוד ברור כאן. רגע אחד פתאום, המלך מגיע. המלך מגיע זה בהתבודדות, בתפילה, באיזה מין... איזשהו לפרוש משהו של, אני קורא לזה הימנעות, באיזשהו מקום. ולפי דעתי, התיקון, אחד התיקונים החשובים יותר בחינוך היום, זה לחנך אדם קצת להתבודד, קצת לעצור רגע, לא לרוץ מהר מדי, באיזשהו מקום. זה יכול להתחיל גם בגיל צעיר. יש מקום שאדם יכניס כחלק מהרגלי הקיום שלו איזושהי עצירה. לא להיות כל רגע במצב שבו... אני לא רוצה לעשות את זה לגוחך. כשאתה הולך לרמי לוי, תתפלל על הפרנסה. אתה הולך לקרוא שם אוכל. תתפלל שיהיה לך אוכל. אתה לא... אין לך אוכל כי אתה הלכת לרמי לוי וקנית ושילמת. יש לך אוכל כי הקדוש ברוך הוא נתן לך אוכל. כי הוא לא ייתן לך אוכל, לא יהיה לך אוכל. גם רמי לוי לא יעזור. זה סתם מיני עצה קטנה, אני אומר את זה, אני רשאי עם עצמי, רק עם עצמי, אתם תראותם לכם צדיקים, אני צריך לעשות קצת תיקונים, אבל אני צריך לדבר עם עצמי בכל רם, עם קהל מסביב, בסדר? ואני חושב שיש בזה נקודה שהיא מאוד, מאוד מעוררת מחדש את עבודת השם, וזה דרך אגב, אני חושב, תיקון הרבה יותר מאשר טכנולוגיה. הבן שלי אמר לי בצדק, שהוא איש טכנולוגיה, איש מחשבים, אמר לי. אני אבא, לא פותרים בעיות רוחניות וחינוכיות עם טכנולוגיה. אני יכול קצת לעזור פה ושם. לא אינטרנט רימון זה הסיפור. זה לא העניין. זה לא בלא טלפון כשר, בלא ה-SMS הלא טוב. זה באמת לא... אני לא אומר נגד זה, אני לא... כאילו בסדר, אוקיי. ואתה חושב שאתה פותר שאלות עמוקות ומהותיות ומציאים טכנולוגיים, זה פשוט לא עובד, זה לא נכון פשוט. אדם מכל חור בסלק מבצבצים דברים, ואתה לא יכול למנוע.
אבל לעת לכם יש לך את העניות האלה שהרבים עושים דווקא לילדים את האינטרנט רימון, והילדים לא בדיוק בקו הזה, אז הילדים ימצאו את הדרך לא...
מה יגנובים?
בדיוק. ואם ההורים סומכים על הילדים, כמו שאנחנו, בתקופה שלנו היה ריקודים סלונים וסרטים חולים, ידענו שאנחנו לא מסתכלים על זה, אבל אנחנו בחרנו את זה.
אני אומר, זה הכל נכון, אבל היום האגרסיה של המתקפות, אין כמעט אתר, גם בחברי חרדים אגב, שאתה לא נתקע בלינק לפורנוגרפיה. אין כמעט, אפילו לא טוב להדריך.
לית אתר זה פנוי מיני.
ממש, אתה יודע מה? ממש. לית אתר פנוי מיני, מצוין. אמרת את האמירה היומית.
לא, אז הם
צריכים לדעת
שהם
ראו
את הלינק
והם לא נכנסים. אז לא שהם נכנסים, אלא יותר מזה, יש משהו שהוא... אז תתפלל באותו רגע, תתפלל סתם בניקיון. כבר במקום לריב כאילו על ה... טוב, זה מאבק כוחני בעד ונגד, יש מקום שאם אדם יודע שהעולם מזוהם, זה עובדה, זה לא יעזור, העולם מזוהם. עכשיו, בשאלה מה אתה עושה כשיש זיהום? אתה יכול לבוא ולהתחיל לפתח כל מיני... ואני אגב לא כזה סטרילי גם לפעמים להיאבק עם ילדים. צריך פה להיאבק עם ילדים. אני לא חושב שצריך לפחד מלהיאבק. יש גבולות שצריך להציב אותם עם כל האמירות הליברליות שלי. צריך לפעמים להציב גבולות וזה לא פחד. לא לבחול גם... זה כן וזה לא אצלנו, למרות שאני יודע שהוא ילך לשכן, אבל בבית שלי יש לי כללים, אני לא צריך לפחד מזה בכלל. אבל מצד שני אני אומר, לא להסתפק רק בזה. באיזשהו מקום צריך גם, אני אומר, ברגע שילד לומד לבקש, לבקש. עשה לי יהודי, איך אומר לי ישראל דגן, עשה לי יהודי פשוט, עשה לי, איך השאר זה? עשה לי יהודי, עשה לי יהודי פנים, עשה לי יהודי, עשה לי יהודי, עשה לי יהודי פשוט. ומדם יודע לבקש, עשיין יהודי פשוט, עשיין יהודי תמים. ואני חושב שאלה אמירות שנשמעו עליי לעין מבחוץ, זה נשמע קצת מגוחך. זה בכלל לא מגוחך. זה דבר שכבר יש שאדם יודע להתפלל. הוא ברגע הזה הוא די מחוסן. כלומר, באיזשהו מקום, זה לא שהעיניים שלו יראו דברים לא יפים, אבל באיזשהו מקום הוא כבר נמצא בדו שיח הבית הבסיסי בדמות שלו, הוא יודע סיבה שאני קרא ותפל. יש בצלם תפל דברים... שהצינה יפה להם, שהכיסוי יפה להם, הכל בסדר, אבל התשתית בנויה על איזשהו עמידה נוכח המלך, וברגע שזה חלק ממך, היום אני חושב שהרבה אנשים מאוד נמצאים במתח הזה של אסור ומותר, אבל אין להם אלוהים. אין להם אלוהים. הוא לא נמצא שם בכלל. הוא לא מדבר איתם. הוא לא איתו, והוא לא איתו. וגם התפילה הפכת לזה מין... ואנחנו יודעים איך לתפילה, אני לא רוצה להגיד לכם. שמירה אחר. הכל יש שם חוץ מהמלך. כי זה משעמם אותו, זה לא מגיע. כאילו, אם אתם רוצים משהו יותר, אתם רוצים לעניין אותי, אז תפתור לו כמו שצריך. איך אני לא אבוק, אתם לא מעניין, אתם רוצים שאתה נעשה את זה בין. עכשיו, זאת שאלה מאוד, מאוד קונקרטית, זה אלו דברים שבעיניי פשוט תחשו להתפעל בלב שהם הדברים שיש לך. אתה יוצא לדרך, יתפילה לדרך, תצא אותו אותו. שיהיה תלכן לשלום. לא רק שלא יהיו תאונות דרכים, תלכן אלה שלום, זה בעצם הדרך, הדרך, כל דרך שהיא, לא משנה איזה באוטו, לא סתם דרך רוחנית או דרך פסיכולוגית, לא משנה איזה דרך, כל דרך יש לה, כל מסע, היום אומרים מסע, זה המילה, כל מסע יש לו סיכונים וסכנות, תתפלל, תפילת הדרך, כי מרשת יש לך שותף שהוא חשוב לך, אוהב אותך ודואג לך וגם כועס עליך וגם שמח בך, אבל יש לי שותף שהוא נקודה שלישית, זה בעיניי מבוא לכל מיני תיקונים מאוד משמעותיים. לפי דעתי זה הדור שרוצה לפרש כאן את המלך שפתאום מופיע. ופתאום המלך מופיע, זה טורף את הקלפים פה. הלאה. אוי, והתיישב המלך לשלוח חכם אחד אל החכם ותם אל התם. רק איך מוצאים בעיר מלוכה תם? כי בעיר מלוכה כל המטרופולינים על פי רבים החכמים. רק שהאמונה על האוצרות הוא תם דווקא. כי החכם אינם רוצים לעשות ממונה על האוצרות. בין על ידי חוכמתו ושכלו יוכל לבזבז האוצרות, הכל עושים ממונה על האוצרות תם דווקא. כן, זה גם כדבר מאוד יפה שאנחנו חוזר עליו בכמה הקשרים, שעל האוצרות שלך צריך דווקא תמימות. כי אם אתה מתחכם, אתה עלול לאבד את הדברים, את הנכסי הצול ברזל שלך. זה מה שקורה להרבה אנשים, שמרוב שהם מתחכמים, הם מאבדים את בית אבא, מאבדים את הדברים הכי יקרים שאדם יורש מה... אלו האוצרות שלו, האוצרות תמיד הם ירושה, הם תמיד מגיעים אליך על ידי אחרים, לא אתה טרחת עליהם, אתה נקרא לשמור עליהם, על האוצרות, הרבה פעמים אדם מרוב שהוא נהיה מקורי ועצמאי וכולי וכולי, הוא כבר אין לו כבר רגשות הכי בסיסיים לאיזה מריהית של הסבא רבא. הוא כבר לא יודע איך מטפלים בו, הוא כבר אדיש לזה. זה כמשל כבר כל מיני נכסי צאן ברזל שאדם ירש מהבית. ופה אני אמנח על הירוח, לא יודע לי זה, אתם צריכים לסבול את זה היום. היה לי דיון על אף הפעות הוצאות, אני רוצה להגיד לכם משהו שבשבח הבא לבטא וכנגד תלמידי חכמים, כל כך כתם מהדברים אמורים. היה לי דיון עם ילידי הרב ישראל רוזן, שאני באמת מאוד מעריך אותו מאוד, וגם סומך על שיקולה בהלכתיים ואחרים מאוד מאוד. אבל היה לי את הדיון לגבי סיפור שסיפרה לי קלתי, שהיא באה כמרצה לאחד הבתי המלונים בצורך אנשים בשבת, היא נתת הרצאה והעמידה אותה שם מול מיקרופה. היא לא חתניה, היא לא באה מישיבות. כאילו, מה זה צריך להיות? אמרו לה, זה צומת. מיקרופה של צומת. אז היא רגישה. אוקיי, בסדר, צומת, אבל מה זה דבר מיקרופה בשבת? מה זה צריך להיות? ואמרתי למשרד, תקשיב, אין לי ויכוח על הצד הטכנולוגי, שאין שם שום בעיה של חילול שבת, לחלוטין, ברור לחלוטין, אני סומך עליו לחלוטין, הוא בדק, כל חיים הוא מוסר למפגש בין הלכה והטכנולוגיה, אני סומך עליו לגמרי, אין לי שום דיון על זה בכלל. אבל מה זה לבוא מיקרופה בשבת? באים בצד בלבטים מהשפלה, הם לא יודעים חוכמות, הם לא יודעים אנשי ישיבה, ואתה עומדת על המרצה, אישה דתית, מדברת במיקרופון, כאילו, אז אני מהנר, הנר והבלבטי, כאילו, לא יכול לסבור לזה, אז כאילו, תסביר לי אלף הסברים למה זה בסדר. אבל מה, ואני אמרתי לי, טוב, זה שאני לא עושה את זה, אני לא עוד שם, אמרתי גם בישראל, אני לא אדבר, אני מקרופה שיצאה בשבת, לא אדבר.
אני נתן להם יותר בחרום,
מה?
שלא בחרום,
מה זה?
שלא בחרום, שיש
לו רמקול. לא, הוא אומר, אין שום רמקול, זה כל השאלה של הווליום, הוא גם הסביר לי, הטכנולוגיה היא מאוד השתכללה, והיום השינוי הווליום אין לה שום סגירת מעגל, שום הדלקת נורית, שום דבר, אין שום, בשאלת הווליום, היום גם הדינרים האלה, היה לו דינרים,
זה לא ככה. שיתיר גם להדליק לדים, נורות לדים, אפשר, אין דבר סוף.
א', הוא קיבל את הסכמת גדולי הרבנים, הרב ישראלי חתם על זה, זה לא המצאות שלו, הוא
לובד, זה בחירום, זה לא בבחירום.
הוא ידיע רשמיים שהולך לגדולי הרבנים, היה בקשר שלו בזלמן, כולם, זה לא צמח סתם ככה מגחמות בטן, זה עבר ממש גדולי הרבנים, כל הדברים האלה. אין שום מכשיר שיצא בצורה שלא עבר ממש יהודי ירא שמיים, והמלאכים עליה של המילה.
מצד שני, אם איזה עוד 20 שנה זה יהיה, זה כבר יגידו פעם, הסתכלו על זה ולא אמינו איך זה יכול להיות.
אז אוקיי, אז עוד 20 שנה, חכה 20 שנה. אבל כרגע, אם אני אעשה את זה עכשיו, זה לא מתאים לי כבר. מה שאני רוצה לומר בזה דבר נורא, שיש סוג של יראת שמיים שבלבטים. אני לא מתאר עליו בשום אופן, זה האוצרות. זה האוצרות, אני התחתנתי בשם הונגריה. ואני הייתי בחור ישיבה, דיברתי אז המון הלכה באותה תקופה. והתחלנו לדעת את הבית, תפיע הלכה. ואני התחלתי בסיפור של הימים, שמעתי אותה בשם על אשתו של רב סולובייצ'יק, שפעם היא נסעה לחופשה, שירת בעלה בבית, חזר אחרי שבועיים, וצעקה לה, התרפת לי את המטבח? אז היא אומר לה, אני התרפתי את המטבח, אני נהגתי לפי השולחן ערוך והפוסקים. תשאלה אותה שאלה, מה הקשר בין המטבח שלי לפוסקים שלך? אני חושב שזה בדיוק כל הסיפור של ההוצאות. היא מביאה את ההוצאות שלה. מה אתה ספר לי סיפורים שלך נערוך מישיבות? מה זה נוגע אליי? מה זה? זה לא מעניין אותי. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור מכונן. אני באתי לבית, הבאתי בי, אשתי מהונגריה, אתה יודע, אצל הונגרים, הרמת השיגונות והחומרות, אין להם גבולו מידה. וכלל. ולכן פתאום, כאילו, בעדינות, מה... מה אתה עושה לנו כאן? כאילו, מה זה צריך להיות? כל מיני נושאים באיסור ויתר. אבל, אז אני אומר, מצד אחד, לא צריך להשתגע בכל הרבה שטויות גם הגיעו באוצרות האלה. אז אתה אפשר לנסה לסלק. אבל, יש משהו שלא הייתי מזלזל בו בכלל. זה שהטעם שמר על האוצרות. רב נחמן חווה את זה מאוד. רב נחמן שהיה כל כך אנרכיסט, כל כך ידע, וגם מבחינת היכולות שלו היה יכולות אינסופיות. זה דבר הכי בעייתי, כי אתה יכול ביכולות האלה להרוס את כל הישן, את כל האוצרות, את כל הדברים הכי... ורב נחמן היה מאוד מודע לזה, שצריך לתת לטעם לשמור על האוצרות. כי הטעם הוא שם האוצר, הוא לא מבין חוכמות, הוא לא... נותנים לך לשמור, אתה תשמור, אתה לא תתחיל להתחכם שזה כבר לא שייך, זה כבר לא רלוונטי, זה כבר לא בדור הזה, כבר עבר הזמן, פקטוק פה וכו' וכו'. אנחנו מכירים את כל ה... איך בשביל כל הטיולים האלה. אגב, הרמב"ן הוא הראש הראשון שאני זוכר שאמר, הרמב"ן, בניגוד לרמב"ם, הוא פסק שמוקצה זה איסור עשה דאורייתא. הרב הכותל זה רבנן. ומה הנימוק שלו, שלמה הוא אומר שזה דאורייתא? הוא אומר כי התורה אמרה למען ינוח. עכשיו הוא אומר, יכול אדם לפי, לבטל תפילת מלאכה, אדם יכול כל ימיו להזיע משפעות בקר, הוא הביא רשימה שלמה של פעולות מאוד של יום חול ולעשות הכל בשבת בלי שהוא עבר על אף אף מלאכה. וכי זה שאמרה תורה למען ינוח, כך שהוא אמר, תראה, זה נימוק כל כך בלבטי, והוא יודע היטב שאין פה שום איסור. אף על פי כן הוא אמר, זה איסור עשה, הוא הביא בשבת שבתון לביא איסור עשה, הוא המציא זה איסור עשה, בניגוד לרמב"ם שאומר זה הכל דרבנן, בגלל שהוא אומר, לא ייתכן, וזה מאוד מתאים לרמב"ן, בעלי הסוד והרי ודאי, לא יכול לסבול רעיון שאתה עושה דברים שהם גלת כושר, לפי ההלכה. אבל כל רוח השבת נעלמה, ושאני אומר לכם שהיום הטכנולוגיה וההיתרים, הם די בקלות יכולים למסס למעשה את כל הרוח של השבת, זה בדיוק המתח שיש כאן בין החלק הטכני ההלכתי, הפורמלי, לבין רוח השבת, אתה יכול לעשות כל הדברים האלה, וזה חוזר מחזיר את המיקרופון. לעמוד בשבת, לתת שיעור מול מיקרופון בשבת. עכשיו, אני לא בא לומר שזה אסור, אם ישאל אותי להגיד שזה מותר, אם המחוד צמד אמר שזה מותר, אז זה מותר, נקודה. קראתי, זה הנקודה. שאלתי, אני אדבר שם? לא, בוודאי שלא. אין מצב.
אבל מעניין איך היה רוח השבת לפני 100 שנה. אם היית מראה להם מה שאנחנו עושים היום.
זה ודאי משתנה. זה תהליך, כמו שאמרת בצלם, עוד 200 שנה, אולי עוד 70 שנה, זה יראה אחד. אבל אני לא מוטל לשאול מהשאלות מה יהיה עוד 70 שנה. כי אני לא יהיה כאן, זה גם בעיות של הילדים שלי, של נכדים שלי, לא שלי. אני יודעת ממה שאני חש בתחושות הכי אלמנטריות שלי, הכי בלבטיות שלי, אבל הכי בסיסי. לא, אין מצב, לא בחשבון. שאלתי, איפה עובר הקו הגבול בין הפלטה בשבת שהיא כן, והשעון שבת שהוא כן, והמיקרופון שהוא לא, מה, כאילו, מה כבר ההבדל? ושניהם הרי אין שום בעיה הלכתית. זה רק שאלה, אני חושב, זו שאלה תרבותית, זו שאלה של הקשר, שאלה של איך אנחנו תופסים היום את השבת, את רוח השבת וכולי. זה דבר שגם משתנה עם הזמן, זה ברור לחלוטין, זה משתנה. אבל זה לא סיבה כבר לרוץ מהר מדי. אין לי קצת... בדרך כלל, אני דיברתי קודם על חינוך, ילדים אפילו, קודם כל, את הסבא. לא יותר לך, אתה לוקח ילד ומחנך אותו רק על הלכות שבת, אתה לא מעניק לו את הרוח, את ה... קובי כתב על ריח של החמין. אתה לא נותן לו את הריח הזה, הוא יגדל כאדם מאוד יבש, מאוד דל, מאוד בלי... אין לו סבא ברקע, אין לו את המלך ברקע, אין לו את ה... עכשיו תגיד, לקדש את זה, להפוך את כל ה... את כל ה... כל הצ'ונד, להפוך אותי לשבת, אני גם לא אוכל צ'ונד, זה בסדר, זה לא עושה לי, זה... ואני אצל את הישה בסיפורים. אז פעם הייתי ברב שגר בשבת, דומי חיים וחיים עיר במסגרת של מעלה, סיפור מיתולוגי, נראה בסיפור מיתולוגי. הייתי בתקופה של משטר קפדני, שהיא תחת השליחה מטפל אלטרנטיביסט מאוד קיצוני, והייתי תחת המשטר, ואותה שבת הייתי שם בניר ציון, ואז התחיל להגיש את האוכל. אני גם לא סלל צ'ונד אחד, זה עושה לי רע, אבל הגיש שם את ה... של בית מלון בשבת, אתם יודעים. קיצור, אני לא לקחתי מזה כלום, לקחתי ככה את הדברים הקלים והקלי העיכול. ואז הוא שאני אסתכל עליהם, אתה יודע לך שמי שלא אוכל שום בשבת הוא לא יהודי. ככה. ואז לקחתי איזה מין משהו כדי להיות יהודי, לקחתי משהו ככה, שרק רואים אותו על קצה הקף, קצתי לצלחה כדי להיות יהודי. וזה נהיה התגיירתי.
הרמב"ן כותב שמי שלא
חמים
בשבת...
טוב, דיוק, אני צריך, אני כנראה יש לי כל מיני חסרונות, אבל אני עדיין מקפיד על איכות שוב בשבת, כמו שאני עדיין שומר על הבריאות שלי. אבל אני מבין את הנקודה, יש בנקודה, יש נקודה שאסור לוותר עליה, כי יש נקודה שוותר עליה, אוקיי, יאללה. וקרא המלך לחכם אחד ולאותו התמנל, ושלחם לשני הבנים, בנים הרם, ונתן בידם אגרות לכל אחד ואחד, ונתן בידם אגרה לגבירנר, המושל, לגבירנר שלו, מחוז, שאלה שני בנים תחת ממשלתו, וציון באחד שהגבירנר ישלח לאגרות משמו לחכם, והפעם כדי שואלים את החכם, הוא עושה מין תיווכים כאלה, שלח שלוחים, שילכו אל הרי, ילכו אל המלך, ילכתו לדבר שאין הדבר נחוץ, ואין המלך גוזר דווקא שיבואו, רק הדבר תלו ברצונם, כלומר, נחמן, כזה, איזה מחנך רך כזה. אלא אתה לא חייב לבוא, אני מסביר אותך. אתה רוצה לבוא, תבוא, אבל אתה לא חייב. כשהמלך חפש לראותם, אגב, זה סתם אמירה נורא יפה לכל אדם שעושה את החינוך. אתה יכול לבוא, אתה לא חייב. אתה רוצה, תבוא. כאילו, זה משהו כל כך רך כזה. ברור שאתה ברור שיבוא. ומי שבא שהמלך רוצה לראותו, אתה לא חייב לבוא. אבל אם אתה רוצה, תבוא, מי לא יבוא? אם המלך אומר לך, אתה חייב לבוא, תתעלף, אתה לא תגיע, כי אתה תתעלף. ואם המלך אומר, אתה לא חייב לבוא. זה בסדר, אתה לא, הוא לא אומר זה ישירות. אוקיי, ונסו אלה השלוחים החכם ואתה ובאו לגבירנר, נתנו לה הגירה שאלה גבירנר, אלה של הבנים, אמרו לו שהחכם הוא פלג והשיר גדול, ואתה אותם ביותר ויש לה כל המלבושים של הפלץ. והתייעץ הגבירנר שוודאי ראוי להביא אולף יעבר בלבוש פלץ, ועשה מלבושים כראוי, והניח בתוך הגלות צו של התם, ונתן להם הגרות כנל, ונסו השלוחים ובאו לשם, נתנו הגרות להם, וחכם לחכם התם לתם. והתם, ככה שהגיע לו הגרת, אמר לו לתם השליח שביאו, הרי מי יודע מה כתוב בו? הוא אנאלפבית, הוא לא יודע לקרוא. קרא אותו לפניי, וגם זה חלק מהעוקצנות של רבי נחמן. הוא לא יודע לקרוא, כבר, זה דבר אדיר, שאני לא יודע לקרוא. זה דבר נפלא זה. שאני לא יודע לקרוא. הוא כל כך טוב, שאני לא יודע לקרוא. למה? כי הקריאה והכתיבה זה סמל המודרנה, סמל ה... סמל הנאורות, והטעם הזה הוא לא מתרגש מהנאורות, רב נחמן גם כן לא מתרגש מזה, אז הוא לא יודע לקרוא, אז מה?
מה אתה אומר?
דרך אגב יש סיפורים על רב נחמן, אמרתי לך בזה כבר, שרב נחמן שהיה בחדר, אז המלמד ביקש שיקרא משנה כצורתה והוא לא ידע, הוא קיבל פאץ' על הפה, זה שאיך אתה לא מתבייש, תנין של הבעל שם טוב, נכד של רב נחמן ורודנקה לא יודע לקרוא משנה כצורתה, אז רב נחמן אמר שהוא לא ידע לקרוא. ושאל, אני אספר לך בעל פה מה שכתוב בו, שהמלך רוצה שתבוא אליו. שאלת רק בלי לצנות. שאל, בוודאי אליו בלי לצנות, ונתפלא שמחתך, יפירת אמר לאשתי, לאשתו, אשתי המלך שלך בשבילי, שאלה אותו, מה ולמה? ולילה פנאלה השיבה כלל, ברוב התרגשות, נצטרף בשמחה, והלך, ונעשה מה שאלך תכף וניחה וישב לתוך רגלות צו. אתה שהבגדים ענה, ושמח יותר ביותר, ותוכל להשתכל בסירות על הבירנר, שהוא עושה עבלות. כן, היה איזה מין לשון הרע על המושל, שהוא עושה עבלות, והביאו המלך. ויקייץ המלך שטוב יש שיהיה גבירנר איש תם שאתה ננהג המדינה באמת ויושר רחמת שלא יודע המצוות וחכמות הרחמת והמצוות נדח המלך לעשות אתה מנה לגבירנר שלח המלך כותבו שאתה מנה ששלח רב הוא יהיה גבירנר וצריך לצוע דרך העיר של הגבירניה ויעבדו על השערים של העיר ויתרם ויעקבו אותו יכתיב אותו ואת מבינות הזאת שיהיה גבירנר וכן עשו לעבדו על השערים ותכף ועבור שם יקבו אותו ועבור לו שהוא נעשה גבירנר ושאלה מרגיל לצנות ישיבו לו בוודאי בלי שום ליצנות ונעשה אתה יותר גבירנר ותוקף ועוד תראו איך התם בזה צמח לגדולה ונהיה גבירנר וכמו הרי התם ואתה שיתרואה מזלו ומזל מחכים בא לו קצת הבנה אחר כך לא ישמש לנו חוכמתו אז נהג בזה בתוקף הראשונה ונהיה את המדינה מתנימות באמת ליושר ועבלה לא נמצא ואתה רואה איזה מין תיאור אוטופיה של מדינה שאין בה עבלה למה? כי מנהיג אותה יש תם אדם דקה אפרופו מונה לאוצרות והחרפה הישראלית ששר האוצר יושב בכלא ועל גניבה וגניבה מאנשי מלחמי חירות ישראל ואנשים שישבו בקופת חולים לאומית תבינים שמי שישב שם זה כל בוגרי, כל זקני האצל שישבו שמהם גנבה דבר נורא ואז אומר כאן רב נחמה שבראש המדינה בלי שהוא מונה על כל ההוצאות עומד איש תם שעבלה לא נמצא בו מין לדמיין לרגע שיתכן אתה שידעו אנשים ישרים בראש המערכת
יש עניין
נראה לנו בכלל הזוי לחלוטין זה נראה בכלל לא אפשרי העולם היום לא מאפשר אפילו לדמיין דבר כזה שיהיה אדם הגון לא דבר בי אדם הצדיק אדם הגון ישר שאתה יכול לסמוך עליו שהוא עומד בראש המערכת אדם נקי אביה לא נמצא בו אדם נקי יש לו משפחה הוא שומר אמונים לאשתו הוא לא שולח יד לכיס של אחרים הוא באמת ישר והגון הוא גם מוכן אפילו להתפלל עד מדינתו לצור פעם לקום בבוקר ולהתפלל עד מדינתו להתפלל עליהם אפשר לדמיין את זה?
זה רק בגלל שיש לך מלך שממנה
זה בלי כעניין שיהיה מלך זה כל הדבר רוסיה יש מלך על כל שעולם יש שירת שמיים באחות הצלג הלאה והנהגת המדינה צריך ניסח הגדול וחכמות עוד מהירה מאוד חשובה רק על פי היושב בתמימות כשבאו לפני שניים לדין היום אתה זכרת החייו פיתו אותו באמת בשום אומר מרמה דרך אגב אנשים יקבלו את זה שניים שערבים יש להם אמון עמוק שאתה משהו לפעמים איש נקי, רבי כזה, רבי נקי. אומר אתה, הוא לא שואל שאלות או ראיות לאורך הדין. אתה מפותר, אתה תבוא לישיבה. לא צריך אותך, כבר די, אתה תשאיר פה. מה אומרים לך? ואז הוא אומר לו, אתה זכה את אחר, יש לך אמון עמוק לכל הגישורים האלה. אתה לא מתחכם, ואני מוכן לקבל את זה, כי מה... היית הולך לשקל בזלמן, איש כזה נקי ותמים לי, היא הייתה הולך לשקל בזלמן. ובאמת היה איש כזה נקי ותמים, ועבלה לו למצאה בו. והיה אומר לו בשניים שבאים אליו, תשמע, אתה ככה, אתה ככה. האנשים יוצאים בלב טוב שם. למרות שיש להם ראיות הפכות, למרות שאפשר היה... אבל אמר לך יהודי כזה שיש לו סייעתא דשמיא. והוא הקשיב לך ואמר, אתה ככה, אתה ככה. אנשים יוצאים משם, מחנאה. בסדר, הרבי אמר. זהו, בלי... לא הייתה צריך שום ראיות, שום עורכי דין, שום דבר, אתה אומר, נזרק בפי וזה אמירה, עכשיו, איפה ש... כאילו זה לא עובד ככה, במדינה זה לא עובד ככה. כי במדינה יש מערכת, יש, יש מנויים, יש פוליטיקה, זה לא עובד ככה. אבל מה שאנחנו חולם כאן, יש פה איזה מין, איזה מין דיון משיחי, שברחוב יראת השם על המשיח, שמה זה ברחוב יראת השם? שהוא שפט לפי החוש, הוא אומר, זה זכאי, זה חייב. זה מין מצב של ספונטניות של צדק. צדק שהוא ספונטני, הוא לא צדק ראייתי. רבי נחמן באחת התורות שלו אומר, השני מיני שכל. יש שכל אינטואיטיבי, אני לא זוכר את המילים שלו, אחור בקדם סרטני. יש שכל של אחור ושכל של קדם. השכל של האחור הוא שכל שבו אתה צריך לדון, אתה מביא ראיות. השכל של הקדם זה כאילו, יש לך אינטואיציה, אתה קורא את זה כן וזהו, אתה מריח את זה. עכשיו בדיוק זה משפט משיח, שברחוב יראת השם, וכאן הוא מתאר את המדינה שהיא מדינה משיחית כזאת, מדינה שבה העניינים מתנהלים באיזה מין, יש מלך שהוא מלך המשיח, שהוא אומר, לא יודעת לכם, המלך החבדיק נעשו מהרב מלך המשיח, על פי דרכם. עכשיו ברור לי גם שהרחבים שני חבדיקים, שיש ביניהם סכסור, הלכו לרב, הרב אמר מה שאמר, העניין נגמר באותו רגע, אבל לא, אם כן אתה יש איזה קריזמה שהיא כל כך משכנעת, אתה לא דן בשאלה אם הוא צדק או לא, זו שאלה לא לגיטימית. ברגע שהרב אמר, אתה זכאי, אתה חייב, ברגע הזה, כבר רבי נחמן ראה את עצמו גם כמי שראוי לזה. רבי נחמן ראה שהוא יכול להורות להיות מין מנהיג מדינה, שישמעו לו לא בגלל שיביאו ראיות אחרות, אם יש תקדימים במשפט הבינלאומי או לא, או במשפט הבריטי, זה לא מה שמעניין. הם פשוט... עכשיו, כשמנסים לחכות את זה אגב, כל מיני אנשים קטנים, שאי אפשר לתנים, עניים כל מיני גורים כאלה, זה כמובן הופך להיות מדינת הגיחוך, ודרך מלא לסתם יש כל מיני תופעות שליליות כאלה, שאתה מישהו שמתנסה לי למה אני או לא. אבל מה שאנחנו רואים בעיני רוחו זה באמת סוג של מדינה, מדינה שבה הרב באמת נמצא בראש המדינה, והוא בעצם נוהג בטבעות ואין בו עוולה, אבל זה דווקא החלק של התם, הוא דווקא התמימות שלו היא יכולה להנהיג את המדינה. וכן להג הכל באמת, והיו אוהבים אותה מדינה מאוד, הייתה אהבה גדולה למלך הזה. והיו לו יועצים אוהבים באמת, מחמת תאווה, היה סתו אחד, אבל מאשר שוודאי בהכרח תהיה גרוי למלך שתבוא לפנה, כבר עבור את התם הזה, כי הלו פשע הלך אחריך, וגם הדרך שגם בירנו הם הוכח לבוא לפני המלך, ועל כן, אף על פי שאתה קשה מאוד, לא ימצא לך שום עבלה בהנהגתך המדינה, אף על פי כן דרך המלך בדבר לנטות בדברה לצד אחר, לדבר חכמות ולשונות אחרים, כלומר הוא, המלך יש לו גם אווירה סביבו, יש לו small talk, יש לו כל מיני מסיבות תה כאלה, אתה לא יודע לדבר שפות, אתה לא תרגיש שם מוזר, על כן דאה ודרך ארץ שתוכל להשיבו, על כן טוב שאלה מתך חכמות ולשונות, אתה צריך קצת לשחק אותה גם, כי זה חלק מהעניין, אתה לא יכול להישאר כזה בו, זה לא, אצל המלך יש כל מיני, אתם יודעים כל מיני, באים אנשים מהסביבה, קצת פוליטיקה, קצת כדורגל, קצת ככה, קצת ככה, אז אתה לא תוכל להשתלב בשיחה, תלמד לך חכמות, והתקבל לדבר בעיני אתם, גם מה אכפת לי לחכמות הלשונות, ותכף עלה לדעתו שחברו החכמה שלו אי אפשר בשום אופן שיבוא על שלו, והנה כבר, אתה כבר על חכמותו, אף על פי כן שעל פי שכבר ידע חכמות, הוא היה משתלב בחכמות כלל, הכנג הכל בתימותו כבר ראשון. כלומר, זה הפתח בילוך של אבי נחמן שהזדיק את, את הידע האדיר שלו, את החכמות שלו. את ה... זה ממש הוא יצבע כאן את הקו, את הקו. אתה תמים, ואתה דבק בתימות, ולא רק בלי לצנות, ואתה תמים בשמחה, והוא דבק בתימות, והוא שומר על ההוצאות. אבל אתה הרי חייב להיות גם את הרבה. איך אתה תהיה כזה? יבוא אליך כל מיני אנשים מ... קצת העולם, אתה לא יודע לשחק אותה, זה כאילו... אני חייב לשחק אותה גם.
אתה יכול לעשות גם את החוכמה בתמימות.
זה בדיוק הנקודה, וזה קו אמצע נורא עדין. הוא נורא עדין הקו הזה. אתה לא כמו החכם שהולך ונוסע לספניה, ונוסע לפה, ונוסע לשם, ומתמעט כולך בניקור לכל העולם ואיך כאילו. אתה חי את העולם שלך, אבל חלק מהעניין אתה גם צריך לשחק אותה. אתה לא יכול להיות... אבל זה הכל כאילו כמו שאומר על הדרך, כאילו... אתה על הדרך גם קונה כל מיני השכלה וכל מיני, אתה גם נהיה דוקטור, אתה גם נהיה פרופסור, אתה גם נהיה סתם אדם שגם נוסע בדיוק לכנסים וחוץ, הכל בסדר, אבל אתה עדיין נמצא ו...
אל תתרגש מזה באמת.
אל תתרגש מזה באמת, בדיוק, תדע שזה הכל משחק, ואתה צריך לדעת לשחק את המשחק. אם לא תדע לשחק את המשחק, אתה פשוט, בסוף אתה באמת טיפול. אחר כך שלח המהר שיבוא זה אתה לגבי בירנר, שיבוא זה אתה לגבי בירנר אליו ונסע אליו, כי עכשיו כבר אחרי כל ההכשרה הזאת, הוא כבר לא פחד לבוא אל המלך. ודיבר המלך עם התם מתחילה מהנהגת המדינה. בוטה בעיני המלך מאוד מאוד, כי ראה שהוא מתנהג ביושר באמת גדול, משום עוולה ומרמה. ואחר כך התחיל המלך בדרך חומותו לשנות בשיבוע תם כראוי. מה שיש כאן דיוקן של הרבי הראוי, מוטב בעיני המלך זה ביותר, כי הוא גם היה הרבי זה המלך. אמר, אני רואה שהוא חכם כזה, והפיכם למותאי בתמות כזה, והייתה בעיני המלך מאוד מאוד, ומינהו המלך אותו שיהיה מיניסטר, על כל המיניסטרס, ויש שר השרים, וציווה לו מקום מיוחד שם יהיה ישיבתו, וציווה שיבנה לו חומות, לא תופעת, ורח הכל, פתאום הוא נהיה מלך עם חומות, עם אופנוענים, עם שופרות, עם מה לא, והכל על הדרך, כאילו, זה נקודה נורא עמוקה. הרבה פעמים, הטעויות של בן אדם שחושבים שהדרך, אם אתה רוצה לכפוש לך מקום, אתה חייב להיות אדם כוחני, ומגיל צעיר כבר יום שיהיה לך הרבה כסף, הרבה כוח, הרבה פוליטיקה, ואז תוכל להגיע למשהו. אנחנו מלמד אותנו דרך, אם אתה באמת שווה, אם אתה באמת אדם ראוי, אז יהיה לך בסוף הכל. אבל בתנאי אחד, שאתה לא שוכח את הצניעות שלך, את התימון שלך, בסוף על הדרך אתה תהיה גם בסוף מיניסטר, על המיניסטרים, בסוף יהיה לך גם כל מיני ארמונות וכל מיני חלות וכל מיני יחטות, הכל יהיה לך בזה, אבל מה, זה הכל כאילו על הדרך, כאילו, משהו כזה. ונתן לו כתב על ההתמנות הזאת, שיהיה מיניסטר כנל, וכן היה שבנו לו בעניינים כמה מאותו המקום שזה המלך, והלך וקיבל הגדולה בתוך. והחכם הנל, שכשבא אליו הגיע מהמלך כנל, השאיר לחכם שביעה, המתן בלין פה נישב ולא להתיישב. לערב עשה עבורו סעודה גדולה, בתוך סעודתו, ויחכה מהחכם בחכמו פילוסופיה שלו, ועלה ואמר, מה זאת שהמלך כזה ישלח אחריי? אמרו שפל ברך כמוני. ומה אני שהמלך ישלח אחריי? הלא מלך כזה שיש לו ממשלה גדולה כזאת, ואני שפל בנבזה כנגד מלך גדול ונורא כזה. איך התיישב זה בדעת שהמלך כזה ישלח שפל כמוני? אם מה בשביל חכמתי, מה אני כנגד המלך? וכן המלך חכמים, וגם המלך בעצמו הוא דרך חכם גדול. ומה הדבר הזה שהמלך ישלח עבורי? והשתהל על זה מאוד מאוד. שימו לב שבניגוד לתם, אשתו שאלה אותו,
מה זה? בשמחה.
לא היה זמן להשיב לה אפילו. לא היה זמן להשיב לה, כבר הוא כל כך התרגש, שהוא ישר התחיל לרוץ להתרגל. אחריו הוא שכח לרצח לו, הוא ישר בזכנו. רגע, רגע, רק רגע. המלך שלך אחריי. רגע, בא פתאום אחריי. ואז הוא בא ואומר, אחרי זה, זה הסיקה. ענן אמר, זה החכם. היינו החכם הראשון של חברו של התם, כי כל זה מדבריו של אותו חכם הראשון. תדע, מה שאני אומר, דעתי שבהכרח הדבר מובן מעורר שאין מלך בעולם כלל. בכל העולם טועים השטות הזה שזאת אומרת שיש מלך. מה המסקנה?
איפה זה? איפה אתה בוקר?
לא יש שם? כן. עלה למה זה החכם, תדע מה שאני אומר, דעתי שבהכרח הדבר מובן מעורר שאין מלך בעולם כלל. אין שם?
לא מופיע את הכל.
יש פה כמה פעמים שהוא אומר את זה, אני לא רואה את הפעם הזאת.
סוף הוא אומר את זה.
יש פה. אין מלך ישלח עבורי, ענה לו חכם, אתה רואה גם ראה שדברי ברורים וברורים שבדי אין מלך כלל, כי הלא אפילו אתה לא ראית את המלך מעולם.
אוקיי, הלאה. מה המסקנה של חכם? זה מזכיר את הכוזרי על מלך הודו, מנהל שיש בכלל מלך כזה. ברגע שאתה מתחיל לדון בשאלה שהמלך שלך, כבר אם יש את זה, זה מזכיר את הסיפור של בעל תשובה אחת של אחרי שיהודים מאה שערים ומתווכחים ביניהם עם יש אלוהים. רצתי לבעל תשובה, מה אתם מתווכחים? אני הרגע דיברתי איתו, הרגע דיברתי איתו. זה בדיוק הנקודה, יש איזה מין, יש איזה טבעיות של אדם שדיבר עם המלך, פתאום אתה אדם פלסף, יש אלוהים, אין אלוהים. ברגע הזה אתה גם מאבד את כל הסיפור. הלאה, אז הוא אומר כל הלוטוי בשטות הזה שסורי שיש מלך רבע, ואיך אפשר לעשות שכל מיני עולם בצורה צריך לסמוך על איש אחד כלום מלך? בוודאי אין מלך בעולם כלל. ישיב המלך על, 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 על דרך, אין ייאוש בעולם כלל, אין מלך בעולם כלל. זה בעצם המסר של החכם. ישיב החכם בשליח המלך, לא נהיה בטיח איגרת מהמלך. יש איגרת. תרצו, זה התורה, זה ההלכות של המלך בהיסטוריה, לא משנה. שאלו את החכם הראשון, אתה בעצמך שבאת איגרת מיד המלך בצורה ממש? שלא. לא, רק איש אחר נתן בידי איגרת בשם המלך. עליו אמר, אתה רואה בעיניך שדברי כנים, כי אין מלך כלל. זה למעשה, אנחנו מסרטט כאן את הדיוקן של ההשכלה. ממש הדיוקן של ההשכלה. ששום דבר, אין לך שום ראה לכלום. כשאת מה אתה רואה שקיבלת התורה, מה זה קיבלת התורה? אבל המחקר קראי זה הכל מקורות, זה הכל אנושי, זה הכל התפתח, הכל במהלך הדורות. אתה ראית שיש מלך, ראית בהתגלות, ראית שמלך התגלה, לאט לאט אתה מערער את כל האימות.
הדבר הראשון גם, שזה מעניין, שהוא לא מאמין בעצמו. הרי זה פה זה משחק כזה מין.
זה נכון.
שהוא מתחיל מזה שיש מלך, אז הוא אומר, אם המלך כזה גדול, אז איך הוא יקרא לי שאני כזה שפל ברך. ואז אחרי זה יוצא מזה בסוף שגם אין מלך.
כן.
אז אין כלום.
עוד יפה, הלאה. ענג אמר, אתה הרי בילך שפר הכנים, כי אני לא חפלל. חזר שאלות, אתה אמר לי, אלא אתה מיהם מלוכה. מגודל שם ימיך. אתה, אגביר, נגיד לי, היית מלך, אתה מלך. שיל עולם, כי באמת כן הדבר שלא כל אחד ואחד זוכה לראות המלך, כן הרי איך מתראה, רק מתאים רחוקים מאוד. ענה החכם ואמר, אתה ראי גם ראי שדבריי בורים ובורים, שבוודאי אין מלך כלל, כי לא אפילו אתה לא ראית את המלך בעולם. שוב שאלה חכם את השאלה, וזה בדיוק השאלה של האמונה. השאלה של האמונה בדיוק נעוצה בנקודה הזו. הרי שאתה שואל את השאלה, זה התרעלה של ההשכלה, שאתה שואל את השאלה, האם ראית את המלך? זאת השאלה, שאלה גם טאוטולוגית כזה, כלומר, אתה לא יכול להגיד שום דבר שאלה כזה, אין לך מה להשיב עליה. כלומר, שאתה אומר, יש לך יובה ראית, אתה שום לחלן את המלך, אתה רוצה שאתה רואה אותו, את המלך רואים רק שלא רואים אותו, אז רואים אותו. כלומר, שאתה רואה אותו, אתה כבר לא רואה אותו. וזה בדיוק הנקודה, שיש איזה מין צד שאתה מאמין לאבא שלך. אבא שלא ראית מימיך, יש לך אבא באיזה מקום. אבל אם אתה תשאל, אולי אין אבא בעולם כלל, פתאום אתה חייב, נכון, אין אבא, איך אני באתי לעולם? יש לי עוד כל מיני הסברים אחרים, איך אני באתי לעולם, אבל אין אבא בעולם כלל, אין מלך. זה סוג של תודעה, שברגע שאתה מגיע אליה, אתה באיזשהו מקום מאבד הכל. שוב שאלה חכם השליח, אם כן, מי מנהיג המדינה? שיהיה לך הראשון, זאת אני אספר לך הבירורים, כי אני בקי בזה, כי הייתי בשולט במדינות, ואני בעצם על הבית כאן. הייתי במדינת איטליה, וככה מנה שיש 70 שרים ארצים שקוראים ראטרים, עולים ומנהיגים במדינה זמן מיוחד. עם זה עשרות חוקים עצם לקרוא מן המדינה בזה אחר זה. התחילו דבריו לכלוב במדינה חכם השליח, עד שהסכימו בגזרו שבוודאי אין מלך בעולם כלל. שוב הנה החכם הראשון, אמתן עד הבוקר, עברה לך עוד דיבור אחר בראש, אין מלך בעולם כלל. וישכם החכם הראשון הבוקר. הקיץ לך בדרך אבא שליח, אמר לו, בוא, עם מי אנחנו ברקע, הדבר הזה הוא איך, הלו כולם בטעות. באמת, אין מלך כלל. וכולם בטעות גדול, ואחו בשוק, והוא איש חייל אחד, ותעשו לשאול אותו, למי אתה עובד? שמי את המלך, שאל אותו, הרי את המלך ומלך עליו? אז אמר, אה, יש שטות כזה? שוב אחו לאדם לך מן החיים, יחסים ובדורים, שאלו, למי אתה עובד? למלך, היית את המלך עליו. אמר, מה, אתה ראה בעיניך, שדבר מבורש שכולם טועים. ואין מלך כלל בעולם, ונזכר בין המדבר של מלך כלל. אנחנו אמר, עוד בוא ניסה למלך בעולם, והעקה עוד איך כל העולם כולם בטעותים גדולים, והולכים ונוסעים בעולם, בכל מקום שבו מצאו את העולם בטעות. דבר המלך עלה לעשה את זה למשל, בכל מקום שמצאו העולם בטעות, אבל זה הכל פרפרזה על הרמב״ם בהתחילת הלכות עבודה זרה, שדבר על אברהם, איך אברהם גילה את ברו. ממש כל העולם התחיל לעבוד עבודה זרה, ואמרו בהתחלה לא עבודה זרה, אלא עבוד השליחים של המלך, של השמש, הערך כוכבים, עד שעד בסדר יחסו כוח לגרמי השמיים עצמם, וככה הם יתחקו מהמלך. עד שבא אברהם. ורבי חבר באמת חי בהרבה מקומות רואים איזה שהוא חי בתודעה של אברהם אבינו, באיזשהו מקום, אני חש את רבי נחמן, שהוא חי בעולם שהוא מרגיש גם בעולם הדתי, גם בעולם החרדי, שמאבדים את אלוהים, ולמעשה, והוא עצמו, זה גם חושף משהו על עצמו, ואז הוא באיזשהו מקום מרגיש כאן כמו אברהם, שמעשה כל עולם עכשיו עובד עבודה זרה, וצריך לעשות התגלות, התגלות של אין מנהיג, אין בירה בלא מנהיג, ורבי נחמן חי בתודעה כזו מאוד, בתודעה של מה שאמר האדמו"ר האמצעי על הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב בא לעולם בעולם מעולף, שהעולם היה מעולף. וכשאדם בעולם מעולף צריך לקרוא לו בשם, כמו חולה שצריך לקרוא לו בשם שלו, אז קרא לו ישראל, ישראל בעל שם, עם ישראל. כל ישראל זה מראה את הגן של ישראל, ואנחנו חש תחושה לדעתי מאוד דומה. הוא חש שהוא נמצא בעולם שמעשה איבד את אלוהים, ולמעשה אוטוטוט כבר יגיעו ימים שהעולם יהיה חילוני לגמרי, כבר לא יהיה בו שום הכל יהיה, וכמו שאמרתי קודם, הכל יהיה נגיש, הכל יהיה פרי של התודעה, פרי של החירות האנושית. ואז בעצם בעולם כזה אין אלוהים בכלל, אלוהים במובן המסורתי, ואז הוא בונה סיפור שאני מוכיח לך ראיה אחר ראיה, שאף אחד לא ראה את המלך, ושאין מלך בעולם כלל.
יש פה גם איזה משהו כזה, אתה רואה שהוא כל מה שמאפיין גם את החכם הזה שיש לו חוסר בטבעיות, אז אתה רואה שגם הדבר הזה הוא איזה אובססיה שלו להוכיח שאין מלך, כאילו נראה, ועד שהוא מראה שהוא בסוף כאילו הוא כבר נהיה עני ומרוד, כי הוא מבזבז את כל החיים שלו להוכיח שאין מלך.
אחרי לקרוא שסחלה, אחר כך, הנה, אני הולכים לנסים על שקלמה שלי אדם, כי למה קלמה שלי אדם? אחרי לקרוא שסחלה, לקח השני לשמחו כולם, עד שחו לחגלי. למה לגדות ממונם?
כי הוא הקדיש את חייו להוכיח שאין את המלך. זה מה שהוא עושה כל הזמן.
הוא הקדיש חייו, למעשה זה מאוד יפה. ואני אומר עוד דבר, אולי שבאמת בעולם כזה לא מקבלים אותו. כי העולם, דיברנו בשבח הבעלבטים. הבעלבטים לא מקבלים את החוכמות האלה. הבעלבטים, יש מלך, רובדים אותו. מי מגיע למקומות האלה? אותם חכמולוגים, הם מתחילים לקרקע את הכל. ואז בעצם לא מקבלים אותם, הם פורשים מן החברה וכבר זמן חסם. ותמיד הם חוקרים עליו במצב שעולם מפעות, שרוצה אני מלכי רגלי, ומסתלק חשיבותם. ולא יודע שאי כלל, כי לא יודע שכם על הגיונים כמו אותה. כלומר, באיזשהו מקום, האפיקורסים הפכו להיות למעשה עניים. הם הולכים, זה אמת גדולה שבעצם כל הלוחה בטעות, אבל העולם לא סבל את זה, כי העולם חשו שיש לו אמת, ולא... ומה שקורה שהחברה מקיעה אותם, והיא לא מקבלת אותם. ולגלגל הדבר, ולכן נסעים עד שבאו לעיר. עוד טיפה, שדבר המיניסטר ענל שהוא עתב חברו של החכם, ושם באותה עיר, היה בעל שם אמיתי. טוב, זה כבר נכנס כאן למפגש של שם החודש בין החכם שנהיה אני לבין החכם שנהיה מיניסטר, אז זה כבר נשאיר באמת לזאת השם לשבוע הבא. ולגלגל הדבר, תזכרו שזה... טוב.